Profitatif.
Hachou dans les sourds.
Hachou dans les sourds, Hamour, Hachou dans la femme, et maintenant, elle est une telle Hamour, elle est une dame, et elle est une dame, elle est une dame.
ככה, האמת היא שסעיפים, בגדול יש פה כמה סעיפים שצריך ממש לדון עליהם בהרחבה, אבל מה שחשבתי קצת אולי הקדמה לכל הנושא, שלפני הכל צריך לדעת שכל הנושא שאנחנו מדברים פה על חשוד וכל זה, אז זה מתחלק לכמה חלקים. זה מתחלק לבן אדם שקונה במסעדה. קונה, הולך, קונה במסעדה, יש שם הקשרות. הקשרות היא פלונית, בתורה לא כתוב איזה קשרות לקנות, כן? כמובן, אף אחד יצא פשע שולחן ערוך כתב לקנות בדת, או לקנות בדת זה, או... אין שום דבר שכתוב. בשולחן ערוך כתוב לנו הכללים שבהם הקשרות יכולה לאכוף את המציאות. זאת אומרת, אם ראינו למשל, אני אתן דוגמה, בסימן קוף-ח', עיקוף י"ח, שכבר למדתם אותו, סעיף י', המניח עובד כוכבים, אני אקרא אותו, נסבר את האוזן. המניח עובד כוכבים ביתו, ובו דברים שאם הוחלפו, יש גם אפילו איסור תורה. אם הוא יוצא ונכנס, או אפילו שעה הזמן רע ולא הודיע שדעתו לישות, מותר, ולא חשין אין שם החליף. למה? לפי שהוא מתיירה בכל שעה למור, אתה יבוא ויראני. זאת אומרת, יש מושג, למשל, אדם מניח איזה פועל, נתחיל עם פועל עקום, גוי, ונמשיך שאפילו לצערנו הרב זה לא חייב להיות גוי. לצערנו הרב זה לא חייב להיות גוי, זה יכול להיות גם יהודי, שלא שומר תורה ומצוות, בצורה שבעזרת השם נדבר היום, מה ההגדרה של יהודי שיש לנו איתו בעיה. זה בכלל הגדרה לא פשוטה לדעת איזה מהם הוא בעיה. אבל כתוב פה יסוד של מתיירא. מה זה מתיירא? מתיירא שהוא יודע שיתפסו אותו. אם יתפסו אותו שהוא עשה משהו לא כהוגן, אז הוא יודע שיכול להעביר אותו מתפקידו. אז אולי נתחיל באיזה שתי סיפורים כדי שנבין כמה החשיבות של הדבר. סיפור ראשון ששמעתי לפני איזה כמה שנים, זה לא יאומן. היה ידוע שכל שף, התעריף שלו, זה לפי האוכל שהוא מוציא. זה לא משנה לפי שעות העבודה, לא משלמים פר שעות עבודה, משלמים לפי האוכל שהוא מוציא. זה הסיפור באחד הבתי המלונות, אם אני חושב את זה היה בירושלים, שסיפר לי את זה, זה רב חשוב סיפר לי את זה. היה השף מוציא חמין בשבת, משהו מיוחד מאוד, ממש טעים מאוד, ואנשים היו סוגרים בשבת לקנות, לישות במלון הזה רק בשביל החמין. היה ידוע מאוד. היו מתקלים בו בשף הזה, מה קרה? איך הוא היה כל כך מוציא? אז הסתכלו, הסתכלו, בדקו במצלמות כמה פעמים, מה קורה שם? אז ראו שאחרי שהחמין מתחיל עם תורה, הוא מגיע עם החליפה שלו, הלבנה הזאת, הוא מוציא שתי קופסאות, הסתכלו קצת יותר קרוב מה מדובר, ושתי חבילות חמה. שתי חבילות חמה הוא זורק לבפנים, ואז על ידי זה עושה את החמין יותר שומני, חמה שמשמור בתוך חמין זה עכשיו מה, ואז כל החמין יש לו טעם של בשר, הוא שואלים אותו איזה בשר, מספר שמת. דברים, עכשיו, הדבר הזה יכול להיות המשגיח במקום, וזה לא יעזור הרבה, הוא יכול לשים לב אם הוא שם את החמה הזאת, את כל הדברים האלה. אז פה צריכים להגיע ליסוד הזה, שכאן יש את הנקודה שאומר השולחן ערוך, זה מירתת. מה זה מירתת? הוא מפחד. זאת אומרת, אם בן אדם יודע, שאם יתפסו אותו, או יודע שיש למשל מצלמות במעגל סגור, אז הוא יודע, הוא מפחד. הוא מפחד כמו שהבן אדם בעל הבית משאיר את הקופה. איך הוא משאיר קופה לעובדים? הוא לא מפחד שאולי ייקחו לו או משהו כזה? יש תמיד רואים מצלמה מעל הקופה. אז גם לעניין קשרות צריך לדעת. בהלכה לא כתוב מצלמה. הנה עוד דוגמה. במהלכה כתוב נכנס ויוצא. מה זה נכנס ויוצא? שהוא יודע שהוא עובד. אבל יש יהודי שנכנס ויוצא, המשגיח כשרות נכנס ויוצא, הוא יכול להיכנס עכשיו, יכול להיכנס עוד שעה, יכול להיכנס עוד יום, אז הוא כל הזמן במצב של פחד, הוא לא יודע. אז לכן, היום הביאו הרבה פוסקים להלכה, שהמצלמות הן לא פחות מהמשגיח. המצלמות שסגורים במעגל סגור, זה ממש נותן את האפשרות לדעת, ב-100% שיש את המירתת, ששוכן אנחנו הזכיר את הנקודה של מירתת, שזה נקודה של פחד, אז זה מועיל, ולכן... יש למשל חליבה של פרות, כל הדברים האלה, הכל היום מנוהל עם מצלמות, זאת אומרת שהגוף כשרות עומד בצד, והוא רואה את כל הפעולות, הוא לא צריך לראות את זה כל הזמן, הוא מדי פעם מסתכל, ואז אותו פועל יודע ש... צריך לדעת מי הוא הבן אדם שממנו אנחנו מפחדים, מי הוא הבן אדם שאסור לקנות ממנו דברים, מי הוא הבן אדם שיכול להחליף את הדברים, אז זה באמת ההגדרה ההלכתית, מי הוא הבן אדם שצריך לפחד ממנו, אז זה שולחן אורך מפורש, שולחן אורך בסימן קופיות, ציף, א', מה שדיברו בה. החשוד לאכול דברים כתוב פה בהגדרה הזאת, זה ההגדרה אם אנחנו קוראים את השולחן אורך, אנחנו בבעיה. אם קוראים את הרמה, אנחנו בפשטיים בבעיה. אז בואו נקרא לאט לאט. אומר השולחן אורך בקופיות, ציף, א', אני קצת חוזר אחורה. החשוד לאכול דברים האסורים, בין אם הוא חשוד באיסור תורה, בין אם הוא חשוד באיסור דרבנן, אני אסביר מה הכוונה. איסור תורה, איסור תורה זה הכוונה לכל דבר של איסור תורה, הוא לא מקפיד על בשר וחלב. הוא לא מקפיד על בשר וחלב. כי היום באמת צריכים לדעת, האפשרות שבן אדם, מה? איסור בשר וחלב, בישל בשר וחלב, לאכול אותו, בדורו איתם. לא תבשל דיבה חלב אמו, נאמר שלוש פעמים בתורה לא תבשל. אחד איסור בישול, אחד איסור אכילה. אני אומר אכילה. אחד בישול, אכילה והנה.
לא, אם הוא לא מבשל אותם מהתורה מותר.
אם הוא אוכל אותם אבל ביחד.
אה,
זה ודאי מותר, זה מהתורה מותר. אז זה איסור דרבנן. שולחן אורך אומר, גם אם הוא עובר על איסור דרבנן. או למשל, אני אתן לך דוגמה אחרת, הוא לא צולל את הכבד בצורה טובה, הוא מבשל אותו. הוא מתגן אותו במחבת, אתה יודע שאנשים לא ידעו. אני פגשתי בן אדם, אני אספר לכם סיפור, הייתי באחד הגנים. אחד הגנים היינו שם, אז ראיתי איזה ילדה אחת לוקחת כבד ושוטפת אותו במזרקה. בסדר, אמרתי, כל הכבוד, יפה, הם עושים שפיפה לפני שהם צולים. אחרי זה הביאה תבנית חד פעמית, והיא שמה את הכבד בפנים, והיא שפכה מלח. אז שאלת אותה, ילדה קטנה, בגיל 8. אמרתי לי, מה זה, מה קרה? אמרתי, ככה אבא שלי אמר לעשות. טוב, אמרתי, איפה אבא שלך? הגיע אבא שלה, ובאמת שאבא שלה היה לו חזות, ממש, שהיה נראה לי בן אדם, ממש 100%. ושאלתי אותו מה זה, הוא אומר, אנחנו מחמירים במשפחה. במשפחה שלנו מחמירים. לא סומכים על הצליעה של הכבד לבד, אנחנו מולכים אותו לפני זה. זה בסדר, אתה מולך אותו, אבל במה אתה מולך אותו? בתבנית חד פעמי, תבנית חד פעמי, זה כלי שאינו מנוקב. מניחה בכלי שאינו מנוקב, הוא סרט את הכבד. אדם נכנס בפנים. אז עכשיו מה כתוב פה בהלכה? שים לב, החשוד לאכול דברים אסורים, בין אם הוא חשוד באיסור תורה, בין אם הוא חשוד באיסור דרבנן, אין לסמוך עליו בהם. ואם נתארח עמו, לא יוכל משלום דברים שהוא חשוד עליהם. אז אני אומר, בוא נשאל שאלה. אדם מגיע לאטליז. אדם מגיע לאטליז. יש לו כמה אפשרות לתת לך. אני יכול לתת לך מהכשר זה, יכול לתת לך מפה, יכול לתת לך מרבנות כזאת מזה. אתה יכול לדעת מה הוא עושה. יש לו גם אינטרס. יש לפעמים, הרבה פעמים שיש לו גם אינטרס. זה עולה יותר זול, יש הבדל, יש הפרשים במחירים. אז פה כתוב עליך שאתה לא יכול לאכול מהבן אדם הזה. אדם מתארח, יש לו איזה קרובים. הוא בסדר, הוא מכבד אותם והכל, אבל הוא צריך לדעת שאסור בעיקרון, החשוד לאכול דברים מאסורים, אסור לאכול אצלו. אסור לפי הלכה לאכול אצלו. הרמה בכלל יחמיר, אני אקרא לכם את הרמה, הרמה אומר, תראו את הרמה. ויש אומרים, אפילו במי שאינו חשוד, רק שאין מכירים אותו, שהוא מוחזק בקשוד. אתה לא יודע, לא שאתה יודע שהוא לא בסדר. אתה לא יודע על הבן אדם הזה. אומר לך, הרמה, אסור לך לאכול מכזה בן אדם. אז אני אומר, הדברים האלה זה ממש מפחיד, זאת אומרת, המכשלה היא מאוד גדולה. היום אפשר, יש כמה צירופים.
נתארח אצלו, כן מרקפו.
איפה? תראי.
מי הוא? אם נתארח אצלו, אוכל אימו.
לא, אם הוא נתארח אצלך, אתה אוכל אימו. זה משהו אחר, כן.
נתארח
אצלו, אוכל אימו. אז למה? כי זה בן אדם, אני אסביר למה. כי הרמה מדבר על מי בן אדם, על איזה בן אדם מדבר הרמה. הרמה מדבר לא על בן אדם שהוא חשוד, לא על בן אדם שאתה לא יודע אם הוא קשוד או לא. אז מה הרמה? אם הוא מוכר לך משהו, זה כסף. כשזה מגיע לכסף, אתה צריך לפחד. זה אפילו בן אדם שהוא לא חשוד, אתה מפחד. למה? כסף יענה הכל. אבל אומר, לאכול אצלו בבית, להיות שאני לא חושב שהוא בן אדם חשוד. אז מה? אז עוד פעם. מצוין. לפי השולחן ערוך, אנחנו מדברים בחשוד. בן אדם שאתה יודע שהוא לא מקפיד על קשוד, יכול לאכול בשר וחלב השם ישמור, יכול לאכול דבר לא דם, יכול לאכול כל מיני דברים אסורים, הכלים שלו לא מוגלים, כל מיני דברים כאלה. זה בן אדם שאסור לאכול אצלו. הרמה מדבר לקנות. אתה רוצה לקנות, אתה מגיע לקנות מבן אדם, ואתה רואה בן אדם שאתה לא יודע אם הוא 100% טוב או לא טוב, אתה לא יודע. אין לך ראיה שהוא לא טוב. זאת אומרת, הרמה אסור לקנות לו. לאכול אצלו אתה יכול, כי זה בלי כסף. לאכול. אין לו אינטרס ממש. אז בואו נסכם שנייה מה שראינו עד עכשיו. ראינו שלגבי המסעדות, אם יש בעיה של, אתה רוצה לדעת אם הכשרות טובה או לא, אם הבן אדם, אם הטבח יעשה בעיות הלכתיות או לא יעשה בעיות הלכתיות, פה אפשר לסמוך אם יש כשרות ויש מצלמות, או משגיח נכנס ויוצא שהוא לא יודע מתי הוא יהיה, וזה גם דבר שצריך ממש לדעת, שצריך לדעת שהמשגיח לא הטבח, לא יודע מתי המשגיח יבוא, בכזה מקום אפשר לסמוך, וזה נקרא כאילו המשגיח נמצא כל הזמן. כאילו המשגיח נמצא כל הזמן. אם יודעים שהמשגיח, אם הוא יראה איזה אבלה קשותית, הוא מיד יפטר את אותו טבח, אז מלא זה נקרא מרתק. צריך להתפלל שזה יקרה. אני הייתי פעם באיזה מסעדה, ושם היה נאמן קשות. והנאמן קשות הזה, היה לו בעיה מאוד גדולה. הוא היה מקבל את המשכורת שלו מהבעל הבית. אז ברגע שהוא מקבל את המשכורת שלו מהבעל הבית, הוא יודע שאם הוא יעיר על הקשות, אולי יעשה מצווה, חשוב, הכל זה, אבל גם הבעל הבית הודיע לו במילים אלו או אחרות, שמשכורת אתה כבר לא תקבל פה במקום. ברגע שיהיה איזו תלונה אחת קטנה, או שאתה תגיד הקשרות או משהו כזה. אז זה לא חשב לכלום. כזה משגיח, זה לא...
וככה זה בכל המקומות הרב, לא?
אז זהו, אז עכשיו צריך לדעת. בכל המקומות זה ככה, אז באמת, באמת, אני אגיד לך את האמת. מה שצריך לסמוך, זה רק על הבעל הבית. אם אתה רואה שהבעל הבית הוא בסדר, הכל בסדר. אם הבעל הבית לא בסדר... נכון, זה בעיה, זה כל כך בעיה, נכון, זה בעיה, באמת, תראה, אפשר לעשות שתי דברים, כוח הבעיה אפשר להגיד שהכל מותר, כוח הבעיה אפשר להגיד שהכל אסור, אז זה לא אפשרות טובה. האפשרות היא פשוט לראות, אתה מסתכל על הבן אדם, אתה רואה, אני זוכר יש אנשים שבאמת לא אכפת להם מכלום, אפילו דברים שהטבח לא יקפיד בהם, אתן לכם דוגמה שאני ראיתי ב-NG, דברים שהטבח לא יקפיד בהם, והוא לא עושה את זה בכוונה. הוא, יש להם פס. אתם מכירים את הפס שמה? הוא שואל אותך מה אתה רוצה? אתה רוצה בשר? אתה רוצה כבד? אז היום אנשים רוצים הכל לראות איך צולים להם, איך מכינים להם. זה חלק מהחוויה של האוכל. אז הוא מגיע אליך. עכשיו, הטבחים ידוע, הם לא עובדים תמיד עם כפות או דברים כאלה. מי שעומד על האש שם, הוא עובד הרבה עם הידיים. אז ראיתי אותו מול העיניים שלי. לוקח את הכבד, ושם לך. חותך, הכל בסדר. הידיים שלו, מה יש בהם?
דם.
דם. בידיים אלה שדם אחרי דקה, לא עבר דקה, הוא נוגע במשהו אחר. אתה רוצה להיות תשטוף את הידיים, תעשה זה. כן, כן, סליחה. טוב. לא שטפת הידיים, נגיד, ונגע בעלידה בחומוס או משהו כזה, מה שיש שם. מי שאוכל אחריו, לא אוכל איסור דרבנן, זה לא דם שבשלו, אוכל דם דאורייתא. לא, הוא ספק. זה לא שהוא קנה איזה בשר רבנות או משהו. הוא אוכל דם דאורייתא. עכשיו מה קורה? המשגיח היה שם, אני ראיתי, המשגיח היה שם, אבל הבית היה שם, הטבח היה שם, כולם היו שם. מה היה חסר שם? שימת לב, אכפתיות, זה מה שהיה חסר. לכן אמר, בשולחן ערוך לא נראה שום מקום שכתוב מצלמות, לא נראה שום מקום שכתוב איזה בדת צריכים לקחת, זה לא נמצא בשולחן ערוך. בשום מצב, לא כתוב, הוא לא מעודכן בבדתים שיש היום. אבל הוא מעודכן בדבר אחד, הוא נותן לנו את הקריטריונים לדעת ממי לקנות. ממי לקנות וממי לאכול.
אז לגבי זה אתה יכול להשליך על כל המלונות בעד, משעה עד שעה, בשעה 11 סוגלים את הארוחת בוקר, ואחר כך באחד וחצי אתה יכול בשרי, אז אתה הולך ורואה מנגב ורואה שעשו לו את הידיים.
יש כלל שקורה, כשאומרים קפדה הנקיות. אנשים יהודים הם... מקפידים על הניקיון, אני מאמין שמ-10 עד 1 עד 1 הוא ניקה את הידיים שלו. מה?
היום כל העוזרים וכל זה בני בוגרים, זה לא...
אז עכשיו אנחנו תראו, בשולי יקום לא נדבר היום, אבל נדבר על הפרט השני שאתה מדבר. מה קורה? יבוא אדם יגיד, מה אתה רוצה? אני מביא לו את הבשר, אני מביא לו את התבלינים, אני מביא לו את הכל, מה אתה רוצה? הכל בסדר גמור. אני עובר על התעודות קשות ועל הכל. גם לזה יש התייחסות בהלכה, שימו לב, אני אקרא לכם את ההלכה, תראו את ההלכה. הלכה ג', קוף את עצית ג', אחרי זה אנחנו נגיע להלכות שאנחנו צריכים להגיע, אבל קודם כל ניכנס לכל כללים, יש כל כך הרבה כללים, אז אמרתי שאני אעשה איזה הקדמה, ואז נגיע להלכה שאנחנו צריכים לדבר עליה היום. הלכה ג', קוף את עצית, הלכה ג', מותר ליתן משלו לחשוד לאכול דברים האסורים כדי שיתקן או יבשלו, ולא חשיד אנשי מחליפנו, כיוון שאני לא חשוד על הגזר. פה רבותיי, זה הלכה יפהפייה. אתה מגיע למקום, אתה לוקח קייטרינג, אתה אומר לו, תשמע, אני לא יודע איזה בשרים אתה מביא, אני, הרב שלי אמר לי, לא לסמוך על אף אחד, ואני קונה לך את הבשר, הרבה עושים ככה, אני קונה לך את הבשר, אני מקפיד לאכול קשרות מסוימת, אני קונה לך את הבשר. תבלינים, אתה לא לוקח משלך, אני מביא לך תבלינים, הכל. ואז הבן אדם רגוע, כתוב בשולחן ערוך, אני אקרא לכם את השולחן ערוך, מותר ליתן משלו לחשוד, בן אדם שאתה יודע שהוא לא מקפיד בקשרות, מותר. למה? כי אני יודע, הוא בן אדם ישר, לא כל האנשים, זה יודע, אסור להכליל חס וחלילה. מה, אדם שהוא לא חס וחלילה, לא יודע חסכה צריך לפלל עליו, כל ישראל חברים צריך לפלל עליו שיחזור בתשובה, אבל זה אומר שהוא לא בן אדם? זה אומר שהוא לא אגון? יש אנשים ישרים מאוד, יש אנשים שבציבור הכללי הם ישרים, שאנחנו צריכים ללמוד מהם ישות. יש אנשים ישרים, הוא לא יגזול בחיים. הוא לא יגזול בחיים הבן אדם הזה. אז זה אומר שהוא חנוך, אם הוא בן אדם חשוד, ואתה נותן לו את המוצרי היסוד, נותן לו את כל המוצרים, אז אין בעיה, כתוב מותר, שחנוך כתוב מותר. אומר שולחן אורך מתי אסור, שימו לב את הדוגמאות ששולחן אורך נותן מתי אסור. ואם נותן, סליחה, אני אומר מאוד הגדרה, ואם נותן למי שחושש בתקנתו והוא חשוד לאכול דברים אסורים, אסור שם יתקלקל מה שנותן לו ויחליפנו בשלו. כיצד? אומר שולחן אורך דוגמאות. הרי שנתן לחמתו החשודה על איסור, אסור. שבושה, מה זה?
מחתנה.
מחתנה, זהו, חסר פרעות. כן, זהו. שבו יש המחתנה, והוא רוצה בתקנת ביטה. הוא לפיכך מחלפת לו רע וטוב. וכן נותן את פונדקית, החשודה פעמים שבו שמחסנה מחלפת לו רע וטוב. מה כתוב בשולחן אורך? שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה כתוב, אם זה חמות. היא, החתן שלה נתן לבשר להכין לבת שלה. באמת זה בשר, אני אביא לו כזה לרע, לבת שלי. אני אחליף, אני אביא לבשר יותר טעים. אז הוא נותן לי בשר מספר, אני יודע איזה מספר נתן, לא יודע, נתן לי מספרים, 8. והוא רוצה לתת לבת שלה מספר 1, מה, היא צריכה להיות בריאה. אז את המספר 1 מאיפה היא מוציאה, מה מקרר? חתן של הצדיק, הביא לה מספר 8. אמר לה, תבשלי לנו, תעשי אוכל כמו שהבת שלך אוהבת. אבל היא רוצה את הטובה של הבת שלה. אומרת, מה, אני אכיל אותה כזה לרע? היא מוציאה מה מקרר את הבשר שלה. היא, החמות הזאת, היא חשודה. כתוב, מקודם ראינו שחשוד מותר לבשל אם אתה נותן לו את המוצרים, אבל כאן כבר מתחיל להיכנס נושא חדש. אינטרס. יש לה אינטרס שהאוכל יצא טעים, אז זה בעיה. או פונדקית, החשודה פעמי שבו שם מהחסנאי, הוא מחלפת לו רע בטוב. כתוב פה רבותיי מלון, כתוב פה מסעדה. בואו תראו מה המקרה שאנחנו עכשיו נוציא מהשולחן האורך הזה. מהשולחן האורך כאן, נלך לימינו. כמו שהתחלנו את השיעור, אמרנו שף, למה נקרא שף? אם הוא מוציא אוכל טוב. עכשיו, נתנו לו את כל המוצרים, נתנו לו את כל הזה. אבל הוא אומר דבר אחד, תודה רבה למוצרים שנתתם לי. אם אני לא אכניס איזה תבלין שאני מכיר אותו, אז אני כמו כל השפים. אז זה בן אדם עם אינטרס. זה בן אדם עם אינטרס, הוא צריך להוציא אוכל טעים. אז הוא חשוד. הבן אדם הזה חשוד, מותר לתת לו את המוצרי יסוד, מותר. אבל שולחן ערוך אומר, אם יש לו אינטרס, אסור. הנה, עוד דוגמה של אינטרס. יש לבן אדם אינטרס. הנה, אז בן אדם, הבאתי לו את הכל, אבל אני צריך להיזהר. מה אני עושה בשביל בן אדם כזה? אני צריך לחזור לכללים של קוף יוד חצי פיוד. מה הכללים בקוף יוד חצי פיוד? זה אם יש מצלמות. אם יש מצלמות, או שהוא מפחד, הוא מירטן, נכנס ויוצא, אז זה מותר. אחרי זה נמשיך עוד דבר. יש לנו כאן, החשוד על איסור חמור, חשוד על איסור קל. מה זה איסור חמור? מה זה איסור קל? זה בעיה. בעיה גדולה, אנשים לא יודעים מה זה איסור חמור ואיסור קל, אז באמת הפוסקים כותבים שהכוונה מה שנראה לו בעיניים, מה שהבן אדם חושב, וזה מביא אותנו להלכה שבזאת השם נימד היום, אני אקרא לכם את ההלכה שהיום אנחנו נימד, כתוב, אני אתחיל דווקא מהרמה, והרמה סעיף זין, קוף יוטט סעיף זין, מישהו חשוד בדבר, זה לא משמע לאינשה שהיא עבירה לא מקרה חשוד. יש הרבה עבירות שאנשים לא חושבים שזה נקרא עבירה. ניתן דוגמה, אדם נוסע ברחוב, רואה איזה אוטו. איזה אוטו יפה. הוא רוצה את האוטו הזה. הוא מגיע ל... זה, כולם שומעים את זה. עושה לו מוכר, מוכר. אתה מוכר? איזה שנה, איזה זה. הוא אומר, לא, לא מוכר. מה מוכר? רגע, קניתי אותה, לא רוצה. הוא אומר, לא, תשמע, הצעה טובה, וזה. אז הוא, מה הוא עושה? איזה עבירה הוא עובר?
בתחמוד.
אבל, סליחה, הוא לא שילם? הוא שילם! נותן לו את הכסף, נותן לו יותר מהמחירון. נותן לו הכל. אומרת הגמרא, לא תחמוד לאינשה בלא דמי משמע. זאת אומרת, אנשים אומרים, לא תחמוד בלא דמי. לא נותן לו כסף. אני חומד דבר, לא נותן לו כסף. אנשים אומרים, זה לא תחמוד. אבל אם נותן לו כסף, מה, אני לא בן אדם מודיעין? הצעתי לו הצעה יותר משהו המסיל. אז זה רבותיי, נכון, לא נראה לנו בעיניים שזה לא תחמוד. אומרת הגמרא, זה איסור, לא תחמוד.
אבל אם הוא רוצה למכור על ההתחלה?
אם הוא רוצה למכור, רוצה למכור. אני אומר, אבל אם בן אדם מגיע ומשכנע אותו למכור, אז זה נקרא לו תחמוד.
לא, הוא לא כותב על זה לא תמכור. הוא לא כותב, הוא בוחר את זה. הוא בא אליו בהצעה ראשונה. הוא אומר,
הוא
בוחר,
הוא רוצה, וכך. אני חושב שבן אדם שאומר מיד כך, אז זה בסדר. אבל בן אדם שאתה משכנע אותו, וזה הרבה פעמים ראינו את הדברים האלה, משכנעים אותו, כמעט כופה אותו למכור, זה נקרא לו לא תחמוד. אז זה לא תחמוד לאינשה בלא דמי, והבן אדם הזה, הוא עובר על איסור דרבנן. זאת אומרת, הפסול שלו הוא פסול דרבנן. הפסול שלו... מה?
למה בסופו של דבר לא קנה את הרכב?
או, אז זה כבר יותר גרוע, נראה לי כבר. אפילו לא סיום את הכסף, רק
חמה. לא, הוא לא קנה.
לא קנה. אז אני לא יודע מה הדין בדבר הזה. אבל זה גם איסור שלו תחמוד. זאת אומרת, הוא הגיע במטרה שהוא חמד את הדבר. הוא ראה את הדבר הזה והוא חמד. האמת היא ששמעתי פעם משהו יפה. הוא אומר, איך אפשר לא לחמוד? איך אפשר לא לחמוד? אדם יודע, רואה איזה אוטו יפה, זה טבעי. התורה לא מצווה דברים שאי אפשר לקיים אותם, אז שמעתי פעם איזה פירוש, איך באמת, איך בן אדם מהשלם יכול לעבור, לעשות, באמת, להגיע למצב שהוא לא יחמוד. אז הוא אומר, אם יסתכלו על הפסול, כתוב על הפסול לא תחמוד, יש דרך העבדו, שבו, וחמו, וזה, בסוף אנחנו מסיים מאמינים, וכל השם לא יחמוד. אומר, אומר משהו יפה מאוד, אומר, אתה רוצה לחמוד? אין בעיה, ולא רק את האוטו. תיקח את הכל. כל הבעיות שיש לו, את הכל, אז זה בן אדם והסכים. איפה היה דוגמה פעם, מי שספר לי סיפור, אני נהניתי מהסיפור ולקחתי מזה משל. הוא פעם אחת הוא נסע באוטו, והיה לידו אחד עם רכב הכי טוב שיש. והוא כל הנסיעה, הוא לא יכול להתרכז בכביש. לא יכול, הוא כל זה מסתכל. הוא רק מתחיל, הוא עד שהוא ככה זה, והוא כבר נסע והכל וזה. והוא כל הדרך, הלב שלו בוער והכל, עד שהגיעו לחניה, הגיעו לחניה, שתיים מכונים וזה, ואז הוא פתאום גג נפתח. בכלל להשתבש, אתה אומר, זה גג נפתח. אבל ברמן על מה יצא מהגג הזה?
כיסא
גלגלים. אומר הפסוק, אין בעיה, אתה רוצה את הרכב, אבל יש גם משהו למעלה. אז זה אומר הפסוק, לא תחמוד, אבל הכל אשר לרעך. אתה רוצה, תיקח את הכל. אין, אתה רוצה ממנו את זה, ממנו את זה, עשה סתם כדי להבין איך אפשר לא לעבור. אבל צריכים לדעת, רבותיי, לא תחמוד אפילו בלא כסף. אבל, ברגע שהבן אדם לא יודע שזה עבירה קשה, אז בכזה מקום הוא פחות חמור האיסור שלו. פחות חמור האיסור שלו. אם הבן אדם הזה עכשיו חומד בצורה שאנחנו דיברנו עליה, זה לא ראה שהוא יכיל אותך דבר לא קשה. כי הוא חושב שזה מותר וזה אסור. זה מה שמה הרמה. מי שהוא חשוב בדבר, זה לא משמע לדין שהוא עבירה, לא מקרה חשוד. נכון שהוא עבר עבירה, נכון שהוא לא בסדר, אבל הוא לא מקרה חשוד. הוא לא נקרא מבזר חשוד, כי הוא לא יודע. וזה השולחן ערוך לפני זה גם ציבור לב, שגם למדנו אותו עכשיו, קראנו אותו היום. החשוד על איסור חמור, חשוד על איסור קל בעונש. אין כאן חמור בני אדם שנזרם בו יותר מבחמור. זאת אומרת, זה גם פה, זה הולך לפני בני אדם. יש אנשים, הם לא יגזלו בחיים, אבל... הוא אומר, מה יש בזה? מה הוא קונה לי בשר ב-40 שקל, 50 שקל? לא קרם על הכסף? מה הוא עושה? מה אני אבין לו? בשר שלי אותו דבר, אותו פרה, אותו הכל. יש כאלה להגיד לך, אותו שוחטים, יש את כל הסגנון, יש כולם יודעים את כל ה... זה, אז כזה מקום, אז מה אתה אומר? הבן אדם הזה, הוא חושב שזה איסור קל, הוא לא יודע שזה איסור חמור, אז צריך לדעת. לפי לך, כל פעם בעניינו, צריך כל בן אדם, כבדהו וחשדהו. הכל בדרכי נועם, כמובן, לא בן אדם עכשיו ילך יבוא, ובעל הבית נותן האוכל, הוא יעמיד אותו בכיתת יורים, יגיד לו, תגיד לי מה זה, מה זה? לא. אם מגיע בן אדם למשל מתארח במקום שיודע שהכשרות שם היא לא תהיה טובה, אז מה הוא צריך לעשות? צריך לאכול בבית לפני זה. אז הוא מגיע שבע, מובטח לו שהוא יסתדר, והוא לא יאכל כל הדברים האלה. אבל רוב האנשים כן מוחזקים בכשרות. הרבה, אפילו הציבור, המודעות, ברוך השם היום לקנות בשר כשר. האמת היא שאין בשר נראה לי לא כשר. יש? בירושלים? יש אפשרות לקנות לא כשר? אני לא חושב שיש כמעט אפשרות. כמעט ואין אפשרות לא לקשוט. מה? בירושלים יש?
לא שמעתי פעם בעיתונות, לא מזמן דיבור על זה. לפני שבוע, כאילו מחכים של איזה אוטו שנכנס שם, ראו את האוטו שקוע, החיילים חשדו בזה, פתחו אותו, ופיקו למטה, ראו שם 200 קילו שבשר מהשטחים שהביאו אותו לכאן.
ויש מחנות שמוכרות את זה?
כן, באולמי הגמל בירושלים לא מזמן, תעשו שם בשר, עופות, שזה מעט משם. מכותבות של שקיטה ערבית.
טוב, אז זה באמת צריכים לזה
הבדלומת.
אז לכן צריכים לדעת, רבותיי, הנושא הוא שאתה צריך לדעת מי מוכר, ולא מי הכשרות שלו תמיד, לא חייב להיות מי הכשרות, צריך להיות מי הבן אדם. אם זה בן אדם נורמלי, בן אדם טוב, בן אדם ישר, אתה יכול להיות יותר רגוע, אבל אם זה בן אדם שהוא כל כולו בתחבולות, אז זה סכנה. טוב, אז בואו נקרא את ההלכה שלנו, הלכה זה. מי ש... מי בכבוד, מי רוצה לקרוא את זה? מי צריך לקרוא?
נשת, אורך.
מי שהוא מפורסם, בכבוד.
אני מי שמפורסם באחד מהעבודות של התורה, חוץ מהעבודה, תוכרים, יחידות שבא בפרסה, או שאינו מאמין דבר בגלל מזל, נאמן משאר יסודים, ובשל אחרים, נאמן אפילו על אותו דבר, זה אומר מותר.
מה, אז בואו, לאט תעצרו לפני הגע. אז מה יש לנו רבותה? אני אקרא... וב לא למדנו, תקרא וב גם, וב. תתחיל וב, מכילה משקרה שקרה.
שני דברים, החזר בזה, עכשיו בזה, עכשיו שניהם, ואחד נחשב אל אחד מהם, תפקיד על היקד שבשניהם.
מדוע קד שבשניהם?
חוששים שם החזר, בסירות, בשניהם, וחשוב את שניהם.
זה הלכה הגיונית, הלכה מאוד ש... הלכה אומרת כזה דבר, בן אדם תפסו אותו על משהו. תפסו אותו על משהו שהוא נהיה חשוד בו. היו מוכרים כאלה. מוכרים שבשר שתפסו אותם, תפסו אותם בסופו של דבר שהם הביאו בשר ממקומות אחרים. זה נקרא בן אדם חשוד. אז תפסו אותו על הבשר, תפסו אותו בחנות אחרת, למשל ניתן דוגמה על גבינות, תפסו אותו בחנות אחרת על דברים אחרים. אז הוא באמת, כמו שההלכה אומרת, הוא לבש שחורים. מה זה לבש שחורים? הוא אומר שבן אדם שרוצה לחזור בתשובה, אתה צריך ללכת ללבוש שחורים, וכן, ללכת למקום שלא מכירים אותו, ולחזור בתשובה, ועושה את כל התהליך. את כל התהליך הבן אדם הזה חזר בתשובה, עשה הכל, והתחרט על הכל, אבל אחרי זה תפסו אותו על משהו קטן. תפסו אותו שאת הגבינות הוא לא מקפיד. האם נקיש מזה שבגבינות הוא חזר בו מסורו, אז גם על הבשר? זה כתוב בהלכה פה, הלכה ואבא. חשוד על שני דברים, וחזר בו, ויצא מדי חשד, הוא עשה את כל התקנות שצריך. אבל אחרי זה נחשד על אחד מהם. תפסו אותו על דבר אחד, זהו, גמרנו, הבן אדם הזה איבד את האמון, תפסת אותו על זה, אבל יכול להיות שהוא על דברים אחרים. אז זה הלכה בא. הלכה זין, רבותיי, זה הלכה שיש לה השלכות לכל התורה כולה. ההלכה הזאת מובאת כאן בהלכות פת ושתקו, לכל ההלכות האלה של יורדיה. היא מובאת בחושן משפט, סימן למדלת, של חושן משפט סימן למדלת. שם זה כל הדינים של מי קשר לעדות ומי פסול לעדות. וגם מובאת באבן העזר, סימן מבית, שם זה לעניין עדי קידושים. עדי קידושין זה בעיה לא קטנה שהרבה פעמים מגיעים לחתונה ולא יודעים מי לבחור עדים. לא יודעים מי לבחור עדים, זה באמת בעיה גדולה. האמת היא שהרב עובדיה, זכרונו לברכה, שהוא היה מסדר קידושין, אז הוא היה עד. הוא עצמו היה עד, זה לא עצמו, הוא לא זה. והוא לוקח את הכי חשוב בקהל, מה שואלת, לא את האבא של החתן ולא את האבא של הכלה, מי העדים, הוא מחליט מי העדים, הלקוח להחליט, אז הוא החליט מי העדים, והוא היה מחתים עדים ככל מישהו החליט, ואותם הוא היה עושה עדים. אבל יש מקרים, זה לא ככה. יש עדים שהם פסולים. מה ההגדרה של עד פסול, רבותיי? אז אני אומר, את ההגדרה הכי קשה אני מתחיל, ולצערנו הרב היא לא כל כך קשה. השולחן ערוך כותב, מישהו מפורסם באחד מהעבירות שבתורה, אז הדין הוא שהוא בסדר. יש עבירה אחת שעובר, הוא אדם בסדר. עוד מעט נראה מה הכוונה בסדר. חוץ מעבודת כחובים, בחילול שבת בפרסיה. מה זה חילול שבת בפרסיה, רבותיי? מה חושבים שהוא פתח איזה קניון וכתב, כאן הוא עובדים 24 שעות כפול 7? לא. זה בן אדם שעשרה אנשים ראו אותו מחלל שבת. אדם שראו אותו עשרה אנשים מחלל שבת, זה נקרא מחלל שבת בפרסיה. אמרתי עשרה שראו אותו.
בתוך ביתו?
אם ראו אותו בתוך ביתו, אז גם בתוך ביתו. אם עשרה אנשים זה כבר לא בתוך ביתו. הנושא של פרסיה הוא עשרה אנשים.
לא, החוץ, לא
מראו אותו. בוודאי, ואם זה עשרה אנשים הזה, כן?
גם אם עלולים לראות, לא אפילו ראו אותו, ויכולים לראות אותו.
בסדר. הלוואי וזה יהיה הבעיה שלנו, להבדיל בין בן אדם כזה לבין אדם כזה. זה בעיה קשה, הבעיה היא קשה. אז מחלל שבת בפרסיה, צריכים לדעת שזה נקרא מומר לכל התורה. מומר לכל התורה. נכון, יש הבדל בין מומר להכיס, למומר לתאבון. יש הרבה אנשים, הם לא רעים. הרבה אנשים לא רעים, הם לא חס חלילה, יש להם משהו נגד התורה. הם ביום כיפור, אתה רואה אותם את התפילה שלהם, תאמינו לי. הלוואי עלינו, הלוואי, אני אומר באמת. אני זוכר פעם אחת התפללתי באיזשהו מקום ביום כיפור, ונכנס שם בתפילת נעילה בן אדם. שהפנים שלו היו סמוקות. לא יודע, אני מקווה שהוא צם. אם הוא צם, אז הוא אדם חזק מאוד. כולם בנעילה כבר נראים ככה. והוא הגיע, אבל רבותיי, כשהתחילו להתפלל תפילת נעילה, הוא כנראה תפס את כל השנה כולה, והוא התפלל מאחורה. חלק מזוזים את המקרה הזה, כי יש מה חלק שהיו פה. הוא התפלל מאחורה, ואני אומר לכם שאת כל התפילה כולה הוא עשה. הוא באיזו התלהבות ובחיות התרוממות אדירה. אז אני אומר, האדם הזה הוא לא, הוא לא, הוא לא בן אדם שרחס חלילה, אבל הוא לא יודע, הוא לא יודע. הוא מומר לתאבון. מה זה מומר לתאבון? אין לו חס חלילה, הוא יגיד לך, אני את הקדוש ברוך הוא הכי אוהב, אבל מה אני אעשה? נכשל, אין לי כוח. מה אתה תגיד לי בשבת לא לצאת קצת, לא זה? זה נקרא מומר לתאבון. מומר לתאבון, אם הוא עושה עבירה אחת, הוא לא מומר לכל התורה. אבל אם הוא עובר השם ישמו על עבודה זרה או על חילול שבת, הוא נקרא מומר לכל התורה כולה. זאת אומרת, אם הוא מחלל שבת בפרסיה, הוא נקרא מומר לכל התורה. במילים אחרות, הפוסקים כותבים, הוא נקרא כמו אקום, נקרא כמו גוי. להלכה שלנו, הוא נקרא כמו גוי, אין מה לעשות. אין פשרות בדבר הזה, זה המציאות. בן אדם שמחלל שבת בפרסיה, הוא נקרא. עכשיו, מה זה נקרא מחלל שבת פרסיה? אמרנו, יש 16 אנשים. היה מקרה בבית הדין לפני, אני שמעתי אותו לפני 10 שנים, שהיה איזה זוג שהתחתנו, ואחרי זה הם התגרשו, ואחרי זה האישה הלכה רצתה להתחתן עם כהן. רצתה להתחתן עם כהן. והתחתנה כבר עם כהן. היה נידון, מה עם הילדים שלה? מה עם הילדים שלה? פסולים, לא פסולים. הרי אסור לקחת גרושה, כהן אסור לקחת גרושה. אז אני זוכר בזמנו אחד הרבנים הגדולים שמסר לנו שיעור על הנושא הזה, אז הוא אמר שאחד היתרים שהם רצו להתיר, שהעדים שהיו בקידושין הראשונים הם היו עדים פסולים. איך הם ידעו שהם עדים פסולים? הרי הבן אדם הזה הוא בן 50-60. הבן אדם הזה הוא בן 50-60. מי יודע מה היו העדים שלו לפני 30-40 שנה? אז היה, הגיע העד עצמו, והעיד שהוא לא שומר שבת. רבותיי, אי אפשר להאמין לבן אדם שאומר שהוא לא שומר שבת. אי אפשר להאמין לבן אדם שהוא לא שומר שבת. כתוב, אנחנו יש לנו הלכה, אין אדם משים עצמו רשע. זהו. אדם שיגיד שהוא רשע, לא יעזור לו כלום, אנחנו מאמינים לו. אנחנו לא מאמינים לו. אז לכן למה נעשים הבן אדם הזה? הבן אדם הזה אומר, אני הייתי אז לא שומר שבת. לא, סליחה, לא מאמינים לך. אתה לא יכול להגיד על עצמך שאתה רשע. זה הלכה. אין אדם משים עצמו רשע. יש לזה כמה טעמים למה, או בגלל שהוא קרוב אצל עצמו, אדם קרוב אצל עצמו, הוא פסול לעדות. אבל זה הלכה, אין אדם משים עצמו רשע. אבל שם היה מקרה, השם ישמו, שהרבנים רצו להגיד, שבמקרה הזה כן נאמין לו. למה? הגיע חבר שלו, העיד, שהוא זוכר, שהוא אמר, ביום ראשון הוא סיפר שביום שבת הוא נסע ל... אני יודע לאיזה מקום. אז זה בן אדם שאתה רואה שהוא לא... כן, הוא לא מתכוון בכלל, הוא לא יודע שזה בעיה בכלל, הוא לא יודע שהוא רשע, הוא לא יודע שכלום. אבל צריך לדעת שהנושא הזה של מחלל שבת בפרסיה, אי אפשר... הבן אדם עצמו לא יכול להעיד על עצמו שהוא מחלל שבת, אבל אם רואים אותו 10 בני אדם, אם הוא נוסע ברכב או דבר כזה, אז זה נקרא מחלל שבת בפרסיה. ופה מתחיל הבעיה של תינוק שנשבע. מה אנחנו עושים עם זה? יש תינוק שנשבע, מה זה תינוק שנשבע? אדם מסכן. לא גדל בבית של מסורתי, לא גדל בבית זה. מה אתה רוצה ממנו? הוא גדל כמו שאבא שלו חינך אותו. אז זה לכאורה הגדרה של תינוק שנשבע. ואם זה הגדרה של תינוק שנשבע, זה אולי עושה שהוא לא מתכוון במזיד, אלא עושה את זה בשוגג. אבל זה לא יעזור לנו פה להלכות שלנו. הלכות שלנו, עוד הפעם אני מסביר, זה לא שיש לנו נגד הבן אדם. הבן אדם הזה הוא בן אדם ישר, הוא בן אדם אגון, הוא בן אדם הכל, אבל... ברגע שלפי ההלכה הוא עובר על המחלל שבת בפרסיה, הוא לא בן אדם נאמן בשבילי. לכן, עם כל מה שהבן אדם הזה הוא בסדר גמור, הדין הוא שיהיה אסור לאכול אצלו. זה ההלכה, כתוב, מישהו מפורסם באחד מהעבירות של התורה, חוץ מעבודת כוכבים וחילול שבת, בפרסיה, או שלא נדבר אותנו, נאמן בשאר איסורים. אבל, מה זה חוץ? זאת אומרת, אם הוא בן אדם שעושה עבירה אחת, אבל אם הוא בן אדם שעובד עבודה זרה ברמנן, או שהוא בן אדם שמחלל שבת, או שהוא לא מאמין בדברי רבנן, אז פה ראיתי שבאמת בעקף החיים הוא מביא שהוא מביא, בזמנו הוא היה צריך להגיע לאירופה בשביל כזה מקרה, אז הוא אומר, מכאן ראיה ברורה על קצת מבני עמנו שבערי אירופה שאומרים בפירוש אינם מאמינים בדברי רבותינו זל, אלא במילתא דמסתברא לו, הם אומרים, סליחה, אנחנו אנשים מתקדמים, מה שאנחנו מבינים אנחנו עושים, מה שאנחנו לא מבינים, אנחנו לא עושים. בן אדם שומר כזה דבר, הוא עובר על דברי רבותינו זל, הוא אומר, חכמים לא נוגעים אליי. הם לא קשורים, סליחה, מחילה, הם היו בדור הזה, אנחנו עכשיו בדור קצת יותר מתקדם, לא שומע להם. בן אדם כזה, הוא כמו בן אדם מחלל שבת, הוא כמו בן אדם עובד עבודה זרה. אדם כזה לא נאמן בכלום.
אם אני לא פוגש את הבן אדם הזה בשבת אף פעם, כל גורם באותו מקום. אנחנו נפגשים ביום חול, הוא מספר לפי תומו ביום חול.
שהוא נסע בשבת, כן.
אני יכול, על סמך זה לומר שהוא, שאני לא יכול לאכול.
אז בוא נסביר לך, תראה איך זה עובד. זה עובד, שאלה, שאלה מצוינת. אז אנחנו חוזרים לאותו נידון שהיה מקודם. הרי אמרנו שבן אדם לא יכול להגיד על עצמו שהוא רשע. כשאדם מספר שהוא נסע בשבת, הוא לא יכול להגיד את עצמו רשע. אז אם אתה אומר שהוא לא יכול להגיד את עצמו רשע, למה? אתה לא יכול להגיד את עצמך שאתה רשע. אז כזה מקום אתה אומר, סליחה, הוא לא אמר שהוא רשע. הוא אמר שהוא חילל שבת, הוא לא יודע שזה בעיה. הוא לא יודע שזה בעיה. אז הייתי מאמין לבן אדם הזה. אבל יש בעיה אחרת. יש דין שאדם לא יכול להעיד על עצמו, כי אדם קרוב אצל עצמו. אדם הוא קרוב אצל עצמו. קרובים יכולים להעיד, רבותם.
אבל זה מסך לפי תומו.
אבל זה לא עוזר. מסך לפי תומו זה עוזר שאתה מאמין לו. זה לא עוזר שהוא לא נהיה קרוב. אני אסביר את עצמי. אבא יכול להעיד על הבן? אח יכול להעיד על הבן?
לא.
למה? הוא לא אמיתי? מה, הוא שקרן? לא, הוא קרוב. מי שקרוב לא יכול. יש כמה קרובים. הלכה מלאה להסביר מי הם הקרובים.
זה בתנאי שהוא מתכוון להעיד. אבל אם הוא מסיח לפי תומו,
קרוב לא נאמן. קרוב לא נאמן. אז לכן מי שפוסל מסיח, מי שפוסל אין אדם משים עצמו רשע בלי שהוא נקרא קרוב אצל עצמו, זה לא יעזור מסיח לפי תומו. אבל מי שאמר שזה בעיה של נאמנות, כמו שאתם אומרים, אז באמת, נכון, יש מצרפים את הטענה הזאת, יש מצרפים את הטענה הזאת, את הספרה הזאת, לומר שהיד שהוא לא מתכוון, הוא מסיח לפי תומו נאמן. אפילו גוי הרי מסיח לפי תומו נאמן. איפה למדנו מסיח? אגונות זה תקנה מיוחדת. אגונות, זמן יוצאים בבן העזר, זה כתוב, בשולחן האור כתוב, שבלעל אישה אגונה, אז איתור אפילו לקבל עדות מאישה. איתור המון דברים, אבל זה אגונה. אגונה זה... זה משהו אחר. אבל אנחנו פה מדברים לגבי איסור היתר, אז צריך לדעת. הנה המשך, למדנו סימן צדיק ב', ראינו טעימת כפלה. למדנו את זה ביחד. מה זה טעימת כפלה? ברגע שיש לך, אתה רוצה לדעת אם זה בשר או חלב, אז מה אתה עושה? אתה יהודי לא יכול לטעום את זה. אז אתה נותן לגוי לטעום. איך אתה סומך על הגוי? מסך לפי תומו. מה זה מסך לפי תומו? אתה לא אמר לו, תשמע, אני צריך לדעת האם זה מותר או אסור. אתה אומר לו, סתם, אני סומך עליך, אתה נראה לי, אני עם טעם. תגיד, אתה מרגיש פה איזה טעם של חלב? אתה מרגיש פה איזה טעם של חלב? אומר לך כן, אז זה בעיה. אומר לך לא, אז זה מסך לפי תומו, זה לגבי איסורים, גוי נאמן. גוי נאמן מסך לפי תומו. עוד דוגמה למשל, אמרנו את הסיפור הזה, נהיה סיפרתי אותו פה פעם, היה מהרבה של ירושלים, לפני כמה שנים, זוכרים את הסיפור, אולי סיפרתי אותו פה. היה, יש דין, הספרדים, שולחן ערוך, נאמן מסך לפי תומו. הרמה כותב אשר פי אמבי דרשב, ואם אינה מימין שקר, אי אפשר לסמוך על הגוי, אז הוא לא נאמן. אז מה יעשה אשכנזי שפוסק לפי הרמה, והוא יש לו בשר נפל לתוך סיר של חלב, הוא לא יודע אם יש 60 או אין 60. אז מה הוא עושה? אז תראה מה היה החוכמה שהם עשו. הוא עשה כזה דבר, הוא נתן לגוי לטעום. הגוי טעם, אמר אין טעם. למי הוא נתן לאכול, לטעום בלעד שאין טעם? לספרדי. הוא סומך על מי? על שולחן ערוך שכפל המועד. הספרדי אכל, אמר לאשכנזי, תשמע, אין טעם בשר וחלב, ואז אשכנזי אכל, כי הוא סומך על תימת ישראל. אבל זה סיפור שהיה בירושלים, סיפור אמיתי. אז זה תימת כפלה. למה הוא נאמן מסך לפי תומו? באמת, אם תגיע לגוי ותגיד, תשמע, אני סומך עליך ואני רוצה לדעת את זה, ללחות בשר וחלב. והשם ישמור, אתם חושבים שזה מצחיק, זה מציאות, יש גויים, במשחטות וכל דברים, שיודעים הלכות לא פחות טוב. אומרים לרב, אי, זה אסור, זה מותר, פה שיחה, פה זה, למה הם נמצאים? הם רואים כל הזמן את ההלכות. אז לכן צריכים לדעת שהדבר הזה של נאמנות של גוי זה משהו אחר, נסיח לפי תומו, הוא באמת נאמן. אז לכן אם חוזרים להלכה שלנו, מי שהוא מחלל שבת, עובד עבודת כיכובים, לא מאמין דבר אבותינו, הוא לא נאמן. אבל מי שהוא עובר עבירה אחת, לא חילול שבת, לא עבודה זרה, הוא נאמן ומותר, הוא יכול להיות נאמן. על מה הוא נאמן? שימו לב, ההגדרה בהלכה היא מאוד קשה. נאמן בשל איסורים, ובשל אחרים נאמן אפילו על אותו דבר, לומר מותר. זאת אומרת, תן דוגמה. יש לנו מוכר. מוכר שהוא בן אדם שעובר עבירות. על הבשר שלו, אני לא מאמין לו. למה? כמו שאמרנו, יש לו אינטרס. בן אדם עם אינטרס, מקבל ממון, הוא לא נאמן. אבל הוא מגיע, אומר לך, הוא עובר איתך, אומר, תשמע, השכן שלי מוכר אותו. השכן שלי, אתה יכול לסמוך עליו, הוא אדם טוב, אז הדין הוא שהוא נאמן. בשל אחרים הוא נאמן. בשל עצמו הוא לא נאמן, למה? כי בשל עצמו יש כסף. אבל בשל אחרים של השכן שלו, הוא נאמן.
זה בטא שהוא מספיק שולט, ובית יכול להגיד שבית... הוא לא
הגיע
חלב, הוא יודע שהוא בן אדם טוב.
כן, אתה צודק, עוד פעם, זה כמו שאתה אומר, זה שולחן אורך החמישי, יש ארבע חלקים, מה שאתה אומר זה שולחן אורך חמישי. זה להפעיל שיקול דעת, האם יש להם הסכם אליהם, אני אגיד עליו, שיבואו אליך, אתה תגיד עליי. זה צריך לבדוק את
ה... אני חיים את הלכת אצל בן אדם בבית, כל מה נעשו לך שתייה. אני התחמקתי, כאילו לא רוצה, אתה אומר, אפילו הבן שלי שווה שם חרדי. אפילו הבן שלי פה אוכל ושותה, אין לך מה להיד לחשוש.
הבן שלו יודע מה הוא אוכל. אתה לא יודע. הבן שלו מסתם יודע.
זה משהו, נגיד, קפה או נסקה, דברים שהוא מכיח אותו בקוסות שלהם בבית. אמר, אפילו הבן שלי שותה מזה.
זה, אני אגיד לך את האמת, שאי אפשר להגיד גורף, אבל אשרי ישראל, תדע לך. אשרי ישראל, המודעות היום, ברוך השם, באמת גדולה, לא שם לך מה לעשות, אבל אני אומר, סתם...
בסופו של דבר, עשיתי בקוס חד פעם.
או, מצוין, אז עשיתי את זה.
אז לא, נגיד, לא היה לי את המילות הזה, בדיוק, עכשיו, נדע לא...
אז זה לא...
השאלה כאילו מה כדאי.
אם יש לו כוסות, יש לו כוסות חרס? קופה בדרך כלל עושים כוסות חרס, נכון? קופה למס? אז תקח חרס, חרס לא צריך תמידה. ככה, תמיד תמצא את הדרך לברוח.
זה חייב שובר כבית, נראה לי יותר.
למה?
אם נגיד, שמים בזה, זה משהו שהוא בשרים.
אני אגיד לך, אני לא מכיר את הבן אדם ששם בשר,
בתוך כל. לא, יש לך מרק חם, נכון? מרק חם ששמים אותו, ההכנה העצמית הזאת.
נו, ומה הבא מרק חם הזה? בקשרות?
אין
בשרים.
לא
בשרים.
לא,
משהו
לא
בשרים. תראה, אני אגיד לך, בשביל שכוס תהיה צורה, אנחנו נחזור לכללים שלמדנו אותם תמיד, צריך כלי ראשון. אנחנו לומדים, כלי ראשון בולע. משהו לא כלי ראשון, הוא לא בולע. אז מילא, מה יכול להיות שם בתוך הכוס בדרך כלל? אם אתה נוהב להיות של איסור, אני חושב שתשאיר את
זה. מה? זה זכוכית שלא בולעת.
זכוכית הכי קל, לא בולע, לא פולט, אבל זה טוב, אבל מה עם עגלת כלים? מה עם עגלת כלים? לא עגלת, תפילה, תפילה. האמת היא שפה יש לי קצת איזה חור שאנחנו דיברנו פעם בזמנו, זוכרים שדיברנו על המדיח כלים, ואני באמת התגעגעתי וחיכיתי ליום שאני אוכל לחזור לפה, ולספר לכם על מה שאני עלה בחקתי, כי בזמנו אני אמרתי לכם שזה מותר. זוכרים? אני אמרתי פה קלם ועדה, אמרתי שמדיח כלים בשרי וחלבי מותר לעשות ביחד. הסברתי, נימקתי, מה היה הנימוק שלי? שיש חומר פוגם, והחומר הפוגם הזה, הוא לא ראוי לאכילת כלב, וסיפר לי אפילו אחד מהאנשים שעובדים באיזה מטבח, אומר לי שהוא בטעות פתח את המדיח כלים באמצע הפעולה, והוא קיבל קביעה, עכשיו לא קביעה של חום, קיבל קביעה כימית, זאת אומרת קביעה של חומרים, כמו שם שמו בן אדם הרתיח אוקנומיקה, קיבל קביעה והוא התפנה לבית חולים. זאת אומרת, אני לא חוזר בי מדבר אחד, החומר פוגם שמה, הוא חומר פוגם לחלוטין, מי שרוצה לאכול את זה, אני לא מציע לו. האמת היא שראיתי כמה פוסקים שכותבים, ואני לא מבין אותם. הם אמרו לי, הם כתבו לי ככה בתשובה, אמרו לי, מה אתה אומר שזה חומר פוגם? הרי גם שוטפים את המלפפון ואת העגבנייה, ואחרי זה אוכלים אותה. אמרו, זה טענה? א', זה לא חם. ב', גם למה אתה שוטף אחרי זה את המלפפון ואת העגבנייה מהסבון? אתה לא אוכל אותו ביחד. פה זה נמצא ביחד. לא יודע מה הם טענו. אבל, רבותיי, אני באמת, אם יזמן, יזמן, נכון, בזאת השם, אז אני יקריא לכם מה שאני כתבתי פה, אבל לא מה שאני כתבתי, את החידושים עזבו. אני אומר, רק צריך לדעת שבן אדם מגיע לשאלה הלכתית, הדבר הראשון שצריך לעניין אותו, הוא מה האקטואליה, מה המציאות של הדבר. אז אני קצת חקרתי בנושא הזה, וכתבתי על זה, אז אני רק אקריא לכם פה, מה המציאות שלא ידעתי אותה, ובגלל שלא ידעתי, התארתי. בגלל שלא ידעתי אותה, התארתי. אומנם, ברוך השם, לא הגעתי למכשול גדול, אבל תראו מה המציאות ומה אנחנו יודעים. מישהו יודע בכלל איך פועל המדיח כלים? אז אני התחתי את הלשון, באמת נתנו לי קצת, הלכתי לכמה טכנאים, אמרתי להם, תסדרו לי איך הוא פועל, אז הם נתנו לי. אז אני אקריא לכם את זה ממש בשתי דקות, ותראו האם ההיתר שאנחנו אומרים שייך או לא שייך. תהילה נבאר אופן פעולת המדיח. לאחר ניקוי הכלים מכל לכלוך במיוחד גס, שיכול לגרום לסתימה במדיח. כל בן אדם לא מכניס סטייקים לתוך המדיח, אז הוא צריך להזמין את האינסטלטור כל יום. אז הוא קצת מנקה את זה במים. מניחים את הכלים במדיח על גבי מגש מרושת, המאפשר רווח בין כלי לכלי. יש ככה כל כלי, יש לו את המקום שלו, מסובר. עם סגירת המדיח והפעלתו, נכנסים מים קרים למדיח. אין כניסה, רבותיי. מי שאומר אחרת, הוא לא יודע את המציאות. ראיתי פוסקים שכתבו מציאות אחרת, שאלתי, אין כזאת מציאות. מים חמים לא נכנסים למדיח, לא בכל אופן במדיח ביתי. לא שיש איזה ברז, מים רותחים שנכנסים למדיח. זה לא נכון. מה נכנס למדיח? עם סגירת המדיח והפעלתו נכנסים מים קרים למדיח. ועל ידי פעולות שאיבה, מי שמכיר קצת במדיח, יש שם כאלה מזריקות, הם ניתזים בכוח בכל חללי המדיח. בו בזמן, נמסה במים אבקת סבון חריפה. זה החומר פוגם שדיברנו עליו. מהסבון הללו שוטפים את הכלים המלוכלכים, משיירי אוכל דקים, ומהשומן הדבוק בהם, יש לי חוכית של שומן, לאחר הצטברות די מים במדיח, אני חתרתי סבך בין 10 ליטר ל-15 ליטר, מתחיל גוף חימום הקבוע בתחתית המדיח. זאת אומרת, אחרי שהמדיח מלא במים, מתחיל גוף חימום. יש גוף חימום נסתר, ויש כאלה שכם גוף חימום גלוי. מה זה גוף חימום הזה? המים בא בתוך המדיח. אבל הדפנות מתחילות לחמם את המים. לאיזה דרגת מים מגיעים? לחמם את מי הסבון עד לדרגת חום של 60 עד 70 מעלות. במציאות, זה לא המצאתי. פעולת ההתזה בחום זה נמשכת 20 דקות. אז עוד הפעם, אני חוזר. יש לנו כלים מלוכלכים, כלי בשרי, כלי חלבי, קרי, אדם אכל בשרי בסעודת בוקר של שבת, בסעודה שלישית הוא כבר אכל חלבי, הוא אדם שרוצה חיים טובים, אז הוא שם את כל הכלים במוצאי שבת, במה? במדיח. הוא מדליק את המדיח, מה קורה הפעולה? מה קורה מאחורי המדיח? נכנס מים קרים, המים הקרים האלה בתוכם, לפני שהם מתחממו, אני מדגיש, לפני שהם מתחממו, מתפזר שם האבקה, האבקה כאגב, מה שהיה צהרים שלי בזמנו, כזה גודל האבקה. היום זה השתנה? היום שמים כזאת טבליה. כזה טבליה, טבליה כזאת היא, אבל רבותיי, היא נכון קטנה, אבל היא okay. עושה משהו טוב, היא מתפזרת בכל כל כל המדיח כולו, ואז מה השלב הבא שאמרנו? מגיע המדיח לחום של 60-70 מעלות. אם הייתי יוצר כאן, רבותיי, אנחנו בסדר גמור. למה אנחנו בסדר גמור? בגלל הכל פגום, הכל בלי טעם, בלי זה, אין שום נידון, הכל בסדר גמור. זה אם היינו עוצרים כאן. אבל הבעיה, רבותיי, שזה לא נעצר. אם תראו מה הפעולה הבאה, שאותה לא ידעתי שהיא קיימת. לאחר תום שלב השטיפה במי סבון החמים, מתרוקן המדיח מהמים המלוכלכים. מרוקנים את הכל, הכל מתרוקן. וכל השומן בלכלוך הדק נשטף החוצה. אם יצטבר לכלוך הרבה יותר, הוא נעצר על גבי המסננת הנמצאת בתחתית המדיח ובטח יציאה של המים, ונותר שם מבלי יכולת לעלות חזרה לחלל המדיח. התפטרנו רבותיי מכל הלכלוך, הכל התנקה, 20 דקות מים רותחים, של 70 מעלות לא רותחים לגמרי, 70 מעלות עם חומר פוגם, הכל בסדר. אבל אז מגיעה פעולה שהרבה פוסקים לא ידעו עליה. לאחר מכן, נשטפים הכלים כמה וכמה פעמים במים קרים, וכל שארית מהסבון יוצאת מהמכונה, השטיפה האחרונה נעשית שוב במים חמים. ולכן תחילת הדרך, אותו מהשטיפה נמצאים הכלים נקיים ובשיר. מה קורה בבקשה? אם היינו עוצרים בשלב הראשון, הכל היה בסדר. הכל שם בחומר פגום, הכל מצוין. אבל רבותיי, יש פעולה אחרונה שאותה אנשים לא מחשבנים. איזה פעולה אחרונה? שטיפה סופית ללא חומר פגום, ללא חומר פגום. ואז בשטיפה הזאת מים מגיעים עוד פעם ל-70 מעלות. יש לנו שולחן ערוך, למדנו אותו, שולחן ערוך בסימן צדיקי סעיף ג', שולחן ערוך בסימן צדיקי סעיף ג'. אם יש לבן אדם יורה חלבית, מה זה יורה חלבית? נדמיין לעצמנו, סיר גדול חלבי. מה זה חלבי? תמיד בן יומו, אם הוא לא בן יומו לא דיברנו, סיר חלבי בן יומו, הוא בתוכו שם מים רותחים, מים רותחים, הוא הדליק אותם על אש. בתוך המים הרותחים האלה הוא זרק בתוכו כפית בשרית, סיר בשרי קטן, הכניס את הכל ביחד. שולחן ערוך אומר, אם עשו כזה דבר, בדיעבד מותר. למה בדיעבד מותר? נת בר נת. נותן טעם, בר נותן טעם. הרמה אומר, אם עשו כזה דבר, הכל עשו. כי לפי שיטת הרמה, ברגע שאתה לוקח כלי בשרי וכלי חלבי, מכניס אותם בתוך מים רותחים נקיים, אני מדבר על נקי, לא מדבר על מלוכלך, נקי, לפי הרמה הכל אסור, לפי השולחן ערוך זה אסור לכתחילה, מותר בדיעבד. אז רבותיי, אם אנחנו חוזרים למקרה במדיח כלים, זה כלי בשרי, כלי חלבי נקיים, אין עליהם לכלוך. נדבר על זה עוד שנייה, ואז השבעים מעלות האלה שזה רותח, שבעים מעלות זה רותח, אז שמה יוצא שהפלטה של הכלי החלבי נכנסת לכלי הבשרי. הכל נקי. אבל זה אסור לכתחילה לעשות את זה. לכן המדיח כלים אותה, אני אומר לכם להלכה. אסור לכתחילה לשים כלים בשרים וכלים חלבים. ואם זה מבנה אשכנז, אז גם בדיעבד הכלים שלו נאסרים. שאל פה, מה אתם משמעים מעלות? אנחנו יודעים שרתיחה כמה זה? מהמעלות? אז מה הבעיה? מה הבעיה? אז צריך לדעת. יש הבדל גדול בין להגעיל כלים לבין לאסור כלים. הגלת כלים, יש לנו כלל. נעשה את השולחן ערוך בתפנון א', ללחות פסח, כותב, איך מגילים כלים? שאתה מגיק את האש. רואה שעולה בועות, אז תיקח את הכלי שלך, תכניס אותה לבפנים. זה חומרה. נסביר עוד מעט למה זה חומרה. אפשר להסתדר גם בלי זה. אבל בעיקרון, אדם שמכניס את הכלי, לא אמרתי חומרה, אפשר להסתדר בלי זה. חס כלילה, לא חומרה, זה דין, אבל אפשר להסתדר. אז עוד הפעם, אדם שמכניס את הכלי ורוצה לעשות לו הגלת כלים, הוא צריך שהכלי, המים יהיו מבעבעים, עולים, מעלים רתיחות. זה בשביל להתיר את הכלי. אבל בשביל לאסור כלי וכלי, אני אקריא לך שולחן ערוך. שולחן ערוך אומר, סימן צדיקי, למדנו את זה פה, אני זוכר נראה שגם פה מסרנו על זה בזמן השיעור. קערות של בשר, מה שאתה מדבר, קערות של בשר, שהותחו ביורה חולבת, בחמין שהיה צולדת. מה כתוב? יד צולדת. כמה זה יד צולדת? הגדרה ההלכתית? מ-45 מעלות עד 85, תלוי אם זה לכולה או לחומה. אבל מ-45 מעלות כבר יד צולדת. אז לכן, כאן שאנחנו מדברים לגבי לאסור כלי מכלי, כאן שאנחנו מדברים לגבי לאסור כלי מכלי, זה לא צריך יד, לא צריך מעלה רתיחות. זה מספיק כבר יד צולדת. אנחנו אמרנו 60-70 מעלות. ברגע של 60-70 מעלות, אז זה בבעיה גדולה. אז לכן אני אומר, צריך לדעת, וזה, אם נצא מנקודה הזאת, זה צריך לדעת, זה הנושא הכי חשוב בכל מה שקשור לקשרות, בכל מה שקשור למה שאוכלים. שולחן ערוך יש. אנחנו לא מתיימרים, הלוואי והיינו זוכים לדעת את כל פרטי ופרטי הדינים. מי יכול להעיד על עצמו שיודע כל שח, כל תז? זה בלתי אפשרי.
למה הכלים אחרי השלב הראשון של ההדחה, הם לא יצאו מהגדרה של חלבים לסדים?
כי אמרנו, בשביל לעשות הגלת כלים כמה מה לא צריכים. זה נקודה שגם נגענו בה בתשובה, אבל זה התשובה. התשובה היא בלעד שזה לא יגיע למעמלות. אבל צריכים לדעת רבותיי, אני עוד פעם אומר, כל הנושא של קשרות, מי שיגיד אחרת, לא יודע. אבל כל הנושא של קשרות הוא רק לפתוח את העיניים, לראות מי הבן אדם. כמו אני זוכר פעם דווקא פה באזור, הגעתי לאיזה מקום, אז לפני איזה 20 שנה זה היה, היה איזה פיצה בלי קשרות, אומר לי מה אתה אומר לי בלי קשרות, אומר לי תראה בבא סאלי מאחוריי, אז אני לא אמרתי את זה בשמי, אמרתי את זה בשם מישהו אחר, אמרתי למה בבא סאלי היה מוכר ואתה היית בתמונה, הייתי אוכל, אבל כל עד שזה הפוך, זה היה. אז לכן צריך לדעת, כשאתה מגיע לקנות במקום, כשאתה מגיע לאכול במקום, צריך לראות מי הבן אדם. צריך לדעת מי הבן אדם. אם הוא בן אדם שמעניין אותו קשרות, אז אתה בסדר גמור. אבל איזה בן אדם שאתה רואה שלא מעניין אותו כלום, אני אומר לכם גם שיהיו אצלו משגיחים. אם הוא רוצה להוציא את השתי חימה מהכיס, אולי מצלמה יכולה עליו. אז לכן כל בן אדם מתפלל שבעזרת השם נזכה שמה שנכנס לנו לפה, נזכה שזה יהיה באמת דברים קשרים. בעזרת השם, הכי גרוע מה שיוצא זה בן אדם ישמור את הפה, ישמע את הלשון, בעזרת השם.